קחו עמכם דברים עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, אנחנו בעזרת השם ערב ראש השנה תשפ"ד בספר איוב. התחלת הספר היא: ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את השם ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע? ויען השטן את השם ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה סחת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב, מעשי ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ, ואולם שלחנה ידך וגע בכל אשר לו, ואז תראה כבר שהוא לא יהיה כזה תם וישר. אז זה הסיפור של ספר איוב, שמתאר את הניסיונות שעבר איוב, וכל מה שהחברים שלו באו לדבר איתו ואמרו לו, ובעצם הספר מטפל בשאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הבעיה שעל התחלת הדיבור הזה כתוב כאן, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. מה זאת אומרת להתייצב על השם? מי מתייצב מעליו? מי מתייצב עליו? אומר הזוהר הקדוש בפרשת בו, אומר הזוהר הקדוש שהכוונה ויהי היום, היום זה ראש השנה, ובראש השנה באים כל המקטרגים לקטרג על עם ישראל, וזה כשאדם בא לקטרג על עם ישראל כביכול שהוא מקטרג על הקדוש ברוך הוא. אני אקרא את הלשון של הזוהר: אבל להתייצב על השם בהי קרא אשכחנה רחימתא דקודשא בריחו עלי יהודי ישראל. במקרא הזה רואים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. בגין דעני שליחן דעינון ממנן להשגחה על עובדין דבני נעשה. אלה שממונים להשגיח על מעשי בני האדם, אזלין ושתין ונטלין עינון עובדין כולהו. הם הולכים ושתים בעולם, ולוקחים את כל המעשים של בני האדם, וביום הדקאי דינה למי קם למידן אלמה, ביום שזה ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, התעבידו כתי גורין למי קם עליהו דבני נשא. אותם השלוחים, הם הופכים להיות כתי גורין, כי הם באים לספר את כל המעשים שבני האדם עשו. ותא חזי, בוא תראה, אומר הזוהר הקדוש, מכל עמין דעלמה, לא קיימין להשגחה בעובדי הון, בר בישראל בלחודיה בגינדאילין, בנין לקודש הבריחו. והם עושים בעיקר דגש על המעשים של בני ישראל, כי הם בניו של הקדוש ברוך הוא. וקדלה השתקחו עובדין די ישראל כדי קייעות, וכשמעשיהם של ישראל נמצאים לא טובים, כביכול, אינון ממנן שליחן קדבן לקיימה על אינון עובדיהן די ישראל, על השם ודאי קיימין. זאת אומרת, אלה שמקטרגים על עם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא שהם מתייצבים על השם. זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. מי שמקטרג על עם ישראל כאילו מקטרג על השם בעצמו. וכאן הזוהר ממשיך להסביר, שכיוון שהשטן בא ורצה לקטרג חזק, אז הקדוש ברוך הוא תרד אותו ואמר לו, ראית את עבדי איוב, אולי תלך לנסות אותו, והכל בשביל מה? שהשטן ילך מפה ולא יקטרג. אז זה הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא בראש השנה, והאהבה הגדולה שלו לעם ישראל. ובאמת, ברבינו עובדיה ספורנו על תהילים, על הפרק המפורסם, לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, אומר הספורנו, מה זה נקדמה פניו בתודה? קודם יום הדין, ובזמירות נריע לו ביום הדין, כי מלפניו משפטנו יצא לזכות. כך גם אומר טוב, שכחתי מי זה, הוא אחד מהראשונים על הפסוק בספר במדבר, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, שעל ידי זכות המצווה של התרועות וזכות הביטחון שאנו בוטחים בה השם, יזכיר לנו השם יתברך את הזכות של דור המדבר, שעל ידי החצוצרות הלכו במדבר, כמו שכתוב, וזכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אז זה הזכות שכשתוקעים בשופר, וזה האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בראש השנה, ואלה דברים נפלאים מאוד. עכשיו נעבור לדבר נוסף. יש שאלה גדולה לגבי ראש השנה. האם מותר להתפלל על צרכים אישיים בראש השנה, או רק על עניינים רוחניים? כידוע לכולם, הזוהר הקדוש ממש מדבר בחריפות על העניין הזה שאנשים מתפללים בראש השנה על צרכים גשמיים, והוא אומר, צועקים ככמו כלבים, הב הב, במקום לדבר על עניינים רוחניים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן תן, הב הב, והב הב זה מזכיר כלב, ולכן הוא אומר, צועקים ככלבים, הב הב. אבל בארי הקדוש כתוב, שהיום הראשון באמת עיקר המשפט הוא על עניינים של רוחניות, ולכן אין מקום להתפלל על צרכים על צרכים גשמיים. אבל היום השני זה כן ראוי להתפלל על צרכים גשמיים, וזה היום השני שבו נידונים על הדברים האלה. והחידושי ערים, האדמו"ר מגור אמר על זה, שזה מה שכתוב, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אז הוא אומר, זה רמז על שני ימי ראש השנה. היום הראשון זה שמיים להשם, והיום השני זה הארץ לבני אדם. ככה אומר האדמו"ר מגור, החידושי ערים. ולמעשה קיבלנו מרבותינו שמי שלא מתפלל על צרכים גשמיים כנראה לא מאמין בראש השנה. מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו לא בדרגה רוחנית מספיק גבוהה להגיד שבאמת לא, אני מתפלל על רוחניות. לא, מי שיגיד דבר כזה הוא כנראה פשוט לא מאמין שראש השנה קובע. אנחנו לא בדרגה הזאת, ולכן אדם צריך להתפלל מה שכואב לו. אז ממילא מתפללים על סדר התפילה, כמובן את כל העניינים הרוחניים, ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה לרעך, תקווה טובה לדורשך, ובכן צדיקים יראו וישמחו, כל הדיבורים האלה, אבל כמובן שמתפלל גם על צרכים גשמיים. עכשיו, גם בסדר התפילה עצמה, יש לנו את האבינו מלכנו, שהוא כולו צרכים גשמיים. וגם בסדר התפילה עצמה ב-18, תקנו לנו חז"ל בקשות גם על דברים גשמיים, כך שהדברים הם ברורים ופשוטים. נוהגים בליל החג לאכול סימנים של דברים טובים, וזה המקור לזה הוא בגמרא במסכת כריתות בדף וו עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר אביי, השתא דאמרת סימנא מילתא היא, עכשיו שאתה אומר שסימן זה דבר, אז יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביה קרתי סילקה ותמרי. אם סימן זה דבר, אז ראוי לאכול בליל החג את הדברים האלה. מסביר רש"י מה המיוחד בדברים האלה, אז הוא אומר שיש מהם שגדלים מהר, ויש מהם שהם מתוקים, בין כך ובין כך זה סימן יפה, שנפרה ונרבה, שנגדל מהר, שיהיה לנו מתוק השנה הזאת. אבל יש היום הרבה הרבה סימנים שעושים, וזה הכל דברים יפים וטובים בתור סימן. אומר הרמו בסימן תף קוף פי גימל, ונוהגים לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה. נוהגים לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה. טוב, גם אוכלים ראש של כבש, ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב, וגם שזה זכר לאילו של יצחק, כל מיני דברים. הכל סימנים יפים וטובים, אבל צריכים לזכור דבר אחד. אתה אוכל דבר מתוק כדי שיהיה סימן יפה. אומר המשנה ברורה, אל תשכח בעצמך להיות מתוק. אם אדם כועס בליל ראש השנה או בראש השנה עצמו, אז זה הופך את כל הסימנים. מה, אתה אוכל כאילו תמר שזה מתוק, ואומר שיהיה לנו שנה מתוקה ואתה בעצמך חמוץ. זה לא טוב. זה לא סימן טוב. ההפך, אם אדם יכול להירגע, לישון קצת לפני החג, לא להיות עייף בליל החג, ולבוא הביתה עם שמחה, ואם חס וחלילה קורה משהו שלא מוצא חן בעיניו, להבליג ולהיות מתוק, זה יהיה הסימן הכי יפה לשנה מתוקה. כך צריך להיות. נוהגים לבקש יחד עם הסימנים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שהיא קרטוסון אינו, וכולי כל מיני בקשות כאלה. אז ברב שלוימה קלוגר, כתוב על השולחן ערוך, רב שלוימה קלוגר אומר, שהעיקר זה שיהיה לבן אדם ביטחון ואמונה, והוא מראה שהוא מאמין ובוטח, שככה יהיה, שיהיה לו שנה טובה ומתוקה, וזה האמונה הזאת, היא עיקר הזכות של הדברים האלה. אומר, אני אקרא את לשונו, הנה הטעם מה שכתוב בשס ובשולחן ערוך, לאכול דברים טובים ומתוקים, אין הכוונה דרך תפילה, שאין מקום לתפילה בשעת אכילה. רק זה לביטחון ואמונה, כי מראה שהוא מאמין ובוטח שכן יהיה. ובפרט לפי מה שכתבתי בספר שלי, בספר אחר, ספר של דרושים לפרשת כי תבוא, דבראש השנה יהיה אדם משמח ואומר כל מה שעשה השם התברך היה לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה. וזה עכשיו הוא אומר חידוש גדול, אומר רב שלוימה קלוגר, ולכן מהי טעמה נראה שיהיה אדם רגיל לומר בראש השנה אחרי תפילת שחרית כל מה דעביד רחמנה לתו עביד, וגם זו לטובה. ולכן מהייתה מה תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים ולומר עליהם כן, כדי שאם חס וחלילה נגזר להפך, יהיה נהפך על ידי אמירה זו, יהפך לטובה, אמן כן יהי רצון. אז זהו, העיקר זה להאמין בהשם ולבטוח בו שייתן לנו שנה טובה, ולכן אנחנו גם נוהגים ללבוש בגדי חג, ונוהגים להסתפר לפני החג. מה אתה מסתפר? יש לך משפט נורא והיום על החיים. אבל כן, אנחנו בוטחים בהשם שהוא יוציא אותנו לחיים טובים ולשלום, לשמחות, לבריאות טובה, לפרנסה טובה, כל הדברים הטובים אנחנו בוטחים בו. ועצם הביטחון הוא זכות שבאמת השם ייתן לנו את זה. עכשיו לגבי העניין של התשובה. אנחנו מתחילים בראש השנה את עשרת ימי התשובה. הם מתחילים באלף תשרי ומסתיימים ביום הכיפורים. אז זה 10 ימים שבהם אנחנו צריכים לעשות תשובה, וכל אחד שעיניו בראשו צריך לנצל את הזמן הזה, שעל זה נאמר דרשו השם בהימצאו, כראו בהיותו קרוב. התשובה בזמן הזה, בימים האלה, היא יותר קלה, יש סייעתא דשמיא גדולה מאוד לכל אחד מאיתנו לחזור בתשובה. בטעות אנשים אומרים היום בעל תשובה על בן אדם שפעם לא היה שומר שבת ועכשיו התחיל לשמור את השבת, פעם לא אכל כשר והיום אוכל כשר. אבל זה לא נכון. באמת כל אחד מאיתנו יש לו הרבה על מה לחזור בתשובה. לב יודע מרת נפשו, כל אחד מאיתנו מה שעבר במשך השנה, כל מיני דברים, וכל אחד צריך לעשות תשובה. מספרים שאחד הגיע פעם לאדמו"ר מגור, הלב שמחה, ודיבר איתו על שיש לו מוסד, שהוא מחזיק שם בעלי תשובה ולומדים וככה, ופתאום היה נדמה לו שהאדמו"ר חושב שגם הוא אחד מהם. אז הוא אמר לו, לא, לא, רבי, אני לא בעל תשובה. שאל אותו האדמו"ר, למה באמת לא? למה באמת לא? כאילו, אתה חושב שבעל תשובה זה רק מי שפעם לא שמר שבת? כולנו צריכים, יש לנו על מה לחזור בתשובה, וזה ימים שצריכים לנצל אותם. עכשיו, עד כמה התשובה מועילה, אומר לנו הרמב״ם, עד כדי כך שאדם שחוזר בתשובה נחשב אדם אחר. אדם אחר. פעם הייתי מדבר בתפילה, היום אני חוזר בתשובה, אני לא אדבר יותר בתפילה, ולא אדבר דברים בטלים בבית הכנסת. פעם הייתי מדבר לשון הרע, היום אני כבר לא מדבר לשון הרע. זה נקרא בן אדם אחר. זה בן אדם אחר לגמרי. וזה הכוח העצום של תשובה, שאם באמת היינו מאמינים בו עד הסוף, היינו כולנו רצים עכשיו, בימים האלה, לעשות תשובה ולבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, כי זה ימים מאוד מאוד יפים ומסוגלים לעניין הזה של התשובה. כמובן, אנחנו אומרים סליחות, אומרים, מבקשים סליחות, ומתפללים הרבה מאוד בימים האלה, אבל העיקר לזכור מה אנחנו עושים, מה תפקידנו, מה אנחנו בעצם עושים כשבאים לסליחות, מה, אומרים את מה שכתוב, אבל צריכים גם להבין, להכניס ללב, שאנחנו בעצם באנו לבקש סליחה. באנו לבקש סליחה. והשם מוכן לסלוח. אם רק נבקש כמו שצריך, ונעשה את הפעולות הראויות לתשובה. בערב ראש השנה, בסליחות של האשכנזים, יש פיוט שאומר כך, כי השם שופטינו, השם מחוקקינו, השם מלכינו, הוא יושיענו. מעניין מאוד. השם שופטינו, לשופט יש שני פירושים. שופט ששופט את האנשים, ויש אפשרות נוספת, שופט זה מנהיג. כמו למשל אנחנו קוראים ספר שלם בתנך שקוראים לו ספר שופטים. שם לא מדובר על אנשים שעשו משפט לאנשים, אלא שהנהיגו. אז שופט, כשכתוב כאן השם שופטינו, זה יכול להיות שהוא שופט אותנו, וזה יכול להיות שהוא מנהיג אותנו. ואז אומר, השם מחוקקינו. מה זה מחוקקינו? אומרים המפרשים של הסליחות, שהכוונה שהוא עושה לנו חוקים, שהרי הוא המלך שלנו, אז הוא עושה לנו חוקים. ואז אומרים, השם מלכינו, הוא יושיענו. חשבתי שאולי אפשר להסביר דבר נוסף, מה זה השם מחוקקינו. בספר ירמיהו, פרק למד ג', יש פסוק מאוד מאוד מפורסם, אבל הפשט שלו לא מפורסם. הפסוק המפורסם הוא, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן כולם מכירים את מה שחזל דורשים, או שזה הולך על התורה, שאם רגע אחד לא יהיה תורה בעולם, אני מבטל את העולם, או שזה הולך על ברית מילה, בין כך ובין כך, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה. אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ורשי בספר ירמיהו באמת מפרש, אי אפשר שלא יתקיים בריתי שקראתי ליום וללילה להיות בעיתם, ואי אפשר לחוקות שמיים וארץ להיבטל. ורבותינו דרשו לעניין ברית התורה, ללמוד מכאן שבשביל התורה נבראו שמיים וארץ, וזה ההסבר של הגמרא, של המדרש. מה אבל הפשט של הפסוק? הפשט של הפסוק הוא, תשמעו את ההמשך. אני עכשיו אקרא ברצף שני פסוקים. כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם, יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם וריחמתים. מה כתוב כאן? כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא אומר, את הלילה ואת היום אתם יכולים לשנות? אתם לא יכולים. זה החוקים שבראתי בעולם. ככה אי אפשר לשנות את זה שדוד הוא מלך ישראל, ושעם ישראל יישאר לתמיד, והשם בחר בנו לתמיד. זה חוק כמו החוק של היום והלילה. אחרי שהסברתי את זה, אני אקרא שוב את הפסוקים. כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם, יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם וריחמתים. כתוב כאן שכמו שאי אפשר לשנות את היום והלילה זה חוקות שמיים וארץ, כך אי אפשר לשנות את המציאות שדוד יהיה תמיד מלך ישראל ורק מזרעו יהיו עלינו מלכים, ושהקדוש ברוך הוא בחר בעמו ישראל והוא ישיב את שבותינו ויהיה רחמנו. חוק. חוק, זה החוק שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, כמו שהוא קבע את החוק של יום ולילה. אם ככה, אפשר להסביר את מה שאמרנו מקודם. כי השם שופטינו, השם מחוקקינו, השם שם חוק בבריאה שאנחנו העם הנבחר ושהוא יושיע אותנו. ואז מוסיפים, השם מלכנו, הוא יושיענו. פשוט. טוב, נמשיך הלאה. יש לנו בתפילה עצמה, במוסף, אומרים, בברכת אתה קדוש, אומרים, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. והאמת היא שקשה להבין את הכפילות כאן. הוא אומר, כל הרשעה כולה כעשן תכלה, כשתעביר ממשלת זדון מן הארץ. נו, ברור. אם אתה תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ברור שלא יהיה רשעה. מה השאלה? ממשלת זדון זה לא הכוונה ממשלה של מסוימת, אלא השלטון שיש לרע להצליח בעולם. כשזה יתבטל, אז כל הרשעה כולה כעשן תכלה. נו, ברור. אני חושב שאפשר להסביר את זה על פי רש"י בתהילים, פרק י' פסוק ט"ו. שם כותב דוד המלך, שבור זרוע רשע, ורע תדרוש רשעו, בל תמצא. מסביר רש"י, שבור זרוע של עמלק הרשע, ורע תדרוש רשעו, בל תמצא. אומר רש"י, פושעי ישראל, כשרואים את הרשעים מצליחים, ליבם נוסעם להרשיע. אבל מי שתשבר את זרוע הרשע, אם באת לדרוש רשעם של רשעי ישראל, לא תמצאנו. מה אומר לנו פה רשי? אתה יודע למה יש בעם ישראל אנשים שמתרחקים מעבודת השם, שעושים דברים לא ראויים? אתה יודע למה זה? כי רואים שהרשעים מצליחים. וכשאתה רואה שהרשע מצליח, אז אתה אומר, למה לא להיות כמוהו? קשה מאוד לעמוד בזה. נכון, לא צריכים להיות ככה, ולא צריכים להגיד ככה, אבל בסדר, זה ניסיון גדול מאוד. בא דוד המלך ואומר, ריבונו של עולם, שבור זרוע רשע. ואז, ורע תדרוש רשעו, כשתחפש את רשעי ישראל, בל תמצא. פשוט לא תמצא אף רשע בישראל. ורשי חוזר על זה, גם בפרק עין ג' שם כתוב לכן ישוב עמו הלום. אומר רשי, לפי שעמו רואים דרך רשעים צלחה, ישוב הוא על דרך הרשעים ללכת בדרכיהם. חוזר על זה פעם שלישית בפרק פי פסוק י' ח' י' ת', שם שוב הוא מדבר על עשיו הרשע, על עמלק, שהשם יחריט אותם. ואז ולא נסוג ממכה, אומר רשי, ואל תגרום לנו להיות נסוגים ממכה. אז בשלוש מקומות אנחנו מוצאים את אותו היסוד. כשהרשעים מצליחים, זה מהווה קטליזטור, זה מהווה בעיה לאנשים שרוצים להיות בסדר. אתה רואה שהרשע מצליח, ומי שעושה דברים לא טובים, אז הולך לו. קשה מאוד אז להיות צדיק. מבקש דוד המלך, שבור זרוע רשע, ואז ורע תדרוש רשעו, רשעי ישראל, פושעי ישראל, תחפש אותם, לא תמצא. למה? כי כשלא יצליח הרשע, למה להיות רשע? לפי זה, זה מה שאנחנו מבקשים בתפילה במוסף. לא, בעצם זה לא רק במוסף, זה שלוש פעמים ביום אומרים את זה. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. איזה רשעה? הרשעות של עם ישראל. כל הרשעה כולה כעשן תכלה. מתי? כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כשהרשעים לא יהיה להם הצלחה בעולם הזה, אז ממילא לא יהיה לנו רשעים. אנחנו גם נחזור בתשובה. אנחנו גם נרצה להיות טובים. רק שבור זרוע רשע. טוב, נמשיך הלאה. יש לנו בקריאת התורה בקריאת התורה בראש השנה, יש לנו ביום הראשון, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. וההמשך הוא שנולד יצחק, ואז ראתה שרה שישמעאל מצחק את יצחק. ואז היא באה לאברהם אבינו ואמרה לו, גרש את האמה הזאת ואת בנה, ומהר לפני שהוא יקלקל את יצחק. היה שם ויכוח, אברהם לא כל כך רצה לעשות את זה, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר לך שרה שמה בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה, וזהו. אז זה מה שקוראים ביום הראשון. ביום השני של ראש השנה, קוראים בתורה את עקדת יצחק. עכשיו בעצם כל התפילות שלנו בנויות על עקדת יצחק. כל התקווה שלנו שהשם יראה את אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח, ובגלל זה ירחם עלינו, וכל הדיבורים האלה, כי זה באמת דבר עצום מה שאברהם ויצחק עשו, שהוא היה מוכן לשחוט את בנו והוא היה מוכן להישחט. זה דברים גדולים מאוד, לא במושגים שלנו בכלל, אבל אנחנו מבקשים רחמים בעד זה. השאלה היא, למה ביום הראשון לא קוראים את עקדת יצחק? היום הראשון הוא מן התורה. היום השני של ראש השנה הוא דרבנן. בזוהר הקדוש כתוב שהיום הראשון הוא דין הקשיה, והיום השני הוא דין הרפיה. היום הראשון דין קשה, היום השני דין רפוי. אז ביום הראשון אתה צריך להביא את התותחים הגדולים. תביא את עקדת יצחק ביום הראשון. בסוף מה קוראים ביום הראשון? גרש את האמה הזאת ואת בנה? אמר לי על זה פעם הרב גצל, הרב זאב גצל, זכר צדיק לברכה, אמר לי, אתה יודע, ביום השני אנחנו קוראים עקדת יצחק על גבר בן 37, בשיא כוחו. בא אבא שלו בן 137, ואומר לו, בוא, אני אלך לשחוט אותך. השם ביקש. והגבר הזה בן 37 אומר, אבא, באמת? השם רוצה אותי קורבן? איזה יופי, אבא. בוא, רק תקשור אותי חזק, שאני לא חס חילה אפסול את הקורבן מרוב פחד. תגיד לי, איזה אימא גידלה כזה ילד? איזה אימא גידלה כזה ילד? והתשובה היא, זו אותה האימא שאתמול דאגה שלא יהיה לו חברים רעים. זו אותה האימא שאתמול אמרה, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כדי שהוא לא יקלקל אותו. וזה יסוד גדול מאוד. עכשיו, יש בעיה בקריאה עצמה, מפני שכתוב שם, ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. אז הוא ראה את זה מרחוק, נכון? ואז, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. זאת אומרת, אנחנו הולכים פה קרוב. הולכים פה קרוב. השנייה אחת, לפני רגע אמרת שזה רחוק. וירא את המקום מרחוק. אז איך פתאום עכשיו זה נהיה קרוב? וברש"י, בחומש, כשהוא אומר, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה, אומר רש"י, כלומר, דרך מועט, דרך מועט למקום אשר לפנינו. אז אם ככה, היה רחוק או קרוב? פלא פלאים. אז יש כאלה שרוצים להגיד שהוא לא רצה לגלות להם לאן הולכים, אז הוא אמר להם קרוב. יש כאלה שרוצים להגיד שכשהיה איתו ישמעאל ואליעזר, אז באמת הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא הייתה פחותה, ולכן הוא ראה את זה מרחוק. אבל אחר כך, כשכבר עזב אותם, זה היה קרוב. כל מיני תירוצים כאלה, אבל במדרש כתוב, מדרש תנחומה בפרשת וירא, אומר המדרש, ואך נראה מרחוק, מלמד שמתחילה היה מקום עמוק, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו עליו ולעשותו מקדש, אמר, אין דרך מלך לשכון בעמק, אלא במקום גבוה הוא מעולה ומיופה, ונראה לכל. מיד רמז הקדוש ברוך הוא התברך לסביבות העמק שהתקבצו הערים למקום אחד לעשות מקום השכינה, לפיכך נקרא הר המוריה, שמאירעתו של הקדוש ברוך הוא התברך נעשה הר. אז אם ככה, לפי זה פשוט. באמת הוא ראה את המקום מרחוק, כי זה היה בהתחלה עמק. וזה היה נראה רחוק. ברגע שזה הפך להיות הר, זה נראה יותר קרוב. זה לפי הפירוש הזה של המדרש, ומעניין, החתם סופר בספרו תורת משה, מביא בשם רבו, הנשר הגדול, רבי נתן אדלר, הוא מביא בשם רבו שהמקום הזה באמת היה בהתחלה מקום, ואחרי זה הוא נהיה הר. ועל זה נאמר, וימר את המקום מרחוק, ובסוף פרשת העקדה כתוב, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. כי באמת בהתחלה זה היה מקום, זה היה נמוך. אחר כך זה נהיה גבוה, לכבוד זה שיהיה שם בית המקדש. ועוד דבר אחד שאמר פעם הדברי חיים מצאנז, זכותם של כל הצדיקים תגן עלינו ליום הדין, אמר הדברי חיים מצאנז, למה הר המוריה נשאר קדוש לתמיד? לעומת זאת הר סיני, ברגע שנגמר מעמד הר סיני, אין לזה שום קדושה, כמו שכתוב בתורה. גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא, אבל זה כשיש שם את המעמד. מיד אחרי זה, במשוך היובל, הימה יעלו בהר, כבר אין לזה שום קדושה. למה? מה ההבדל? אמר הדברי חיים מצאנז, איפה שיש מסירות נפש של יהודי, יש שם קדושה שנשארת לעולם. בהר המוריה הייתה מסירות נפש של אברהם ויצחק, וקדושה כזאת נשארת לתמיד. בהר סיני, היה מעמד הר סיני, אז בשעה שזה היה, זה היה קדוש, נגמר, אין שם קדושה. איפה שיהודי מוסר נפש, שם יש קדושה שנשארת לתמיד. דבר אחרון רבותיי, השנה יוצא לנו ראש השנה בשבת, ולכן אנחנו לא תוקעים בשופר בשבת, לא תוקעים בשופר, נתקע רק ביום ראשון, שהוא היום השני של ראש השנה. ואנחנו מפסידים את התקיעת שופר. אז מה יהיה? אבל הרי כתוב בגמרא שהשופר הוא מגן עלינו, והשופר מסיר את מידת הדין, והופך אותה למידת רחמים, והשופר, כתוב בגמרא, כל שנה שלא תוקעים בתחילתה, אז חס וחלילה מרעין לה בסופה. כלומר, יהיה תרועת מלחמה, רחמנא ליצלן. אז איך? אבל תוספות במקום כבר אומר, שאם זה הסיבה שלא תקעו זה בגלל שבת, אז לא יהיה מלחמה, אין בעיה. זה לא ה... אז מסביר המשך חוכמה, מדוע אם זה בשבת לא תהיה מלחמה, ומה גורם לסטן לברוח אם אנחנו לא תוקעים בשופר. עכשיו, אומר המשך חוכמה, מה הסיבה שלא תוקעים בשופר בשבת? שמה יהיה יהודי אחד שלא יודע לתקוע, ויטלטל את השופר בשבת, ללכת לחכם להתלמד לתקוע, אז שמה יהודי אחד יטלטל בשבת מרשות לרשות, וזה אסור, כל היהודים בעולם לא תוקעים ומסתכנים במלחמה. אומר המשך חוכמה, זה מבלבל את השטן עוד יותר. שהוא רואה כמה פוחדים מחילול שבת ומוכנים איזה סיכון לקחת. זה כבר מבלבל את השטן עוד יותר. ולכן אין צורך לתקוע. גם כשלא תוקעים בשבת, עצם הזכות שאנחנו כל כך מפחדים מחילול שבת, זה יהיה במקום. ככה מסביר המשך חוכמה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עלינו, ויחון אותנו, ויסלח לנו, וידון אותנו לטובה, ושיהיה לכל עם ישראל רק דברים טובים, שיבוא שלום עלינו, ושתבוא הגאולה, והחולים יהיו בריאים, ואלה שצריכים ילדים, שהשם ייתן להם ילדים, ואלה שצריכים שידוכים, שהשם ייתן להם שידוכים, ואלה שצריכים כסף, שהשם ייתן להם כסף, וכל עם ישראל יהיה רק בשמחה וברננה, בטובה, והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, יגזור עלינו ועל כל עמו ישראל בכל מקום שהם, שנה טובה ומתוקה.